בחדוות התורה ובשמחה של מצווה נפתח ונעסוק במסכת בבא מציע. המסכת שלפנינו עוסקת בדיני ממונות שלא התחייבו בהם על ידי נזיקין. כמו אם אדם מצא מציעה, או אחד מפקיד פיקדון אצל שומר, או דברים שקשורים להלוואות, לא להלוות בריבית, קניין, מתי חפץ נחשב שהוא קנוי לקונה וכבר המוכר לא יכול לחזור בו, תנאים של אומנים, פועלים, אחד סוחר בית, מה מחויב המזכיר ומה התחייבויות של הסוחר, כל הנושאים המרתקים האלה במסכת שלפנינו. פותחת המשנה ואומרת, שניים באים לבית הדין כשהם אוחזים בתלית אחת בשווה, שניהם מוחזקים בשווה בתלית. זה אומר, אחד מהם אומר, אני מצאתיה, אני מצאתי את התלית הזאת, הקבעתי אותה מההפקר, לפני שאתה הקבעת אותה, ואחר כך באת וחטפת אותה ממני, אבל התלית כולה היא שלי. וזה אומר, השני אומר אותו דבר, אני מצאתיה, אני הקבעתי אותה בהתחלה, ואתה הוא זה שחטפת אותה ממני. או ששניים אוחזים בתלית, וזה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, והגמרא תעמיד שמדובר פה בקניין, שניהם טוענים שהם קנו את זה. אף אחד כאן לא מוחזק בתלית יותר מהשני, לכן זה אחד מהם יישבע שאין לו בה פחות מחציה, שיש לו לפחות בעלות על חצי מהתלית, וזה השני גם כן יישבע שאין לו בה פחות מחציה, ואז יחלקו את התלית, כל אחד ייקח חציה. זה כשכל אחד טוען כולה שלי. ואם אחד מהם אומר, זה אומר כולה שלי, הקבעתי את התלית לבד בהתחלה ורק אחר כך חטפת אותה מידי, כמו במקרה הקודם, רק שכאן השני טוען, זה אומר רק חצייה שלי, הקבענו את התלית ממש יחד ולכן כל אחד יש לו חצי, כיוון שזה שאמר חצייה שלי, מודה שהחצי השני הוא של חברו, אם כן כל הוויכוח שלהם, כל הטענות שלהם זה רק על החצי התלית השנייה. לכן, האומר כולה שלי היא שווה שאין לו בה פחות משלושה חלקים, שלפחות שלושה חלקים של התלית שלו, כי הרי חצי גם חברו מודה שהוא שלו, ועוד חצי ממה שהם חלוקים ביניהם, דהיינו, הרבע של החצי השני, ביחד עם שני הרבעים של החצי שבזה אין ביניהם ויכוח, הוא נשבע שזה שלו, והאומר חצייה שלי היא שווה שאין לו בה פחות מרביעה, שזה חצי ממה שהם חלוקים ביניהם, וזה שאומר כולה שלי נוטל קודם כל את החצי שאין על הוויכוח, ועוד רבע מה שהם חולקים ביניהם, בסך הכל זה יוצא שלושה חלקים, וזה שאמר חצייה שלי, ממה שיש לו ויכוח עם חברו, הוא מקבל חצי, דהיינו חצי, מהחצי הוא נוטל רביעה. היו שניים רוכבים על גבי בהמה, או שהיה אחד רוכב והאחד מנהיג אותה, ששניהם נחשבים מוחזקים באותה עמידה. זה אומר, כולה שלי. אני זכיתי בבהמה הזאת על ידי שרכבתי עליה או הנהגתי אותה, וזה אומר כולה שלי, גם השני אומר אותו דבר שכולה שלו, אז ההלכה שלהם זה כמו ההלכה לגבי שניים שאוחזים בתלית, וזה יישבע שאין לו בה פחות מחצייה, וזה יישבע שאין לו בה פחות מחצייה, ויחלוקו, קבלו, כל אחד יקבל חצי מזה. בזמן שהם מודים שהם זכו בתלית או בבהמה ביחד, או שיש להם עדים שהגביעו ביחד את התלית, אז הם לא נשבעים אלא חולקין בלא שבועה. שואלת הגמרא על החלק הראשון בכלל במשנה, למה יש כאן כפל הלשון? אנחנו כבר הסברנו שמדברים במקרה הראשון לגבי מציאה, ואחר כך לגבי קניין שהם קנו וכל אחד יש לו טענה שהוא קנה את כולה. אבל בהתחלה הגמרא שואלת, למה לי למיתנה, למה הטענה כופל את דבריו? שניים אוחזים בתלית, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. אם מדברים כאן רק על מציאה, ליתני חדה, שיהיה כתוב רק טענה אחת, או שאומר אני מצאתיה וכן השני, או שאומר כולה שלי וכן השני. מתרצת הגמרא נכון? באמת, הגמרא כעת סבורה, שחדה קטני, לא כתוב כאן שתי טענות, אלא טענה אחת, זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי, כיוון שמצאתיה, וזה אומר אני מצאתיה וכולה שלי. שואלת הגמרא, למה צריך בכלל להגיד כולה שלי, וליתני שיכתוב במשנה שהוא אומר אני מצאתיה, וענה ידענה, אני כבר יבין שאם הוא מצא את המציאה, ודאי זה כולה שלי, ודאי שהיא כולה שלו. תרץ את הגמרא, היא טענה, אם לא היה כתוב שהוא טוען כולה שלי, אלא הוא רק טוען מצאתיה, אני הייתי אומר, הווה אמינא, מהי מצאתיה? מה שהוא טוען אני מצאתיה, הכוונה, אני ראיתיה, שכל אחד טוען שהוא ראה את המציאה לפני חברו, ואף על גב דלא עתה לידי, אפילו שזה לא הגיע לידיו, והוא לא עשה מעשה קניין, בראייה באלמה. כאן הייתי סבור לומר, שעצם זה שהוא רואה ומחליט לזכות על ידי ראייתו בחפץ של הפקר, הוא זוכה בחפץ, ככה הייתי סבור לומר. לכן טענה שכל אחד אומר כולה שלי, שמשמע שהוא החזיק חזקה גמורה על ידי קניין, בראייה בלי קניין, לא כאן, הוא לא קנה את המציאה. שואלת הגמרא, או מי מצית אמרת, וכי אתה יכול לומר, מה מצאתיה ראיתיה? בכלל הייתה יכולה להיות לנו טעות כזאת, שאם אדם אומר אני מצאתיה, הוא מתכוון לומר שהוא רק ראה את המציאה, והרי האמר, החכם שנקרא רבנאי, מה שכתוב לעניין פרשת השבת אבידה, שאדם מוצא מציאה, הוא חייב להשיב את מה שהוא מצא לבעליה. הפסוק אומר, וכן תעשה לכל אבידת אחיך, אשר תובד ממנו, ומצאתה, לא תוכל להתעלם. הפירוש הוא מצאתה, אומר רבנאי, הכוונה דעתה היא לידי משמע, שכבר באה מציאה לידיו, וגם כשבאה מציאה לידיו, דווקא אבידת אחיך, שהפסוק אומר, כן תעשה לכל אבידת אחיך, אז על זה לא תוכל להתעלם. אבל אם אתה מוצא אבידה של נוכרי, אתה לא חייב להחזיר אותו, אפילו אם היא באה לידיך, אתה יכול להשאיר אותה. מכוונים אם כן, שלשון מציאה, אומר אבנאי, מה שהפסוק אומר, הכוונה שבא לידו המציאה, אז אם כן, איך היה בכלל סבור התנא שאנחנו נטעה, ואם הוא יכתוב רק אני מצאתיה, שנחשוב שהכוונה רק ראיתיה. מתרץ את הגמרא, אין, באמת מה שכתוב הוא מצאתה דקרא בפסוק, דעתה לידי משמע, שזה הגיע לידו המשמעות של הפסוק. ומי הוא עדיין הייתי יכול לטעות בדברי התנא במשנה ולומר, שמה שכתוב אני מצאתיה, הכוונה לשון ראייה, כי התנא לשון המדובר בין בני האדם הוא לוקח, הוא נוקט. לישנא דאלמא נקט. ומדחזי לי, כשאדם רואה משהו, מחפשים איזה משהו. נאבד, אני יודע, איזה נעל מתחת לספה. וכולם מחפשים. ואחד אומר, אני מצאתי. חייב להיות שזה, הוא החזיק את זה, הוא הרים את זה. לא, לשון של בני האדם, מדחזי לי, אמר, אנא אשכחית. ולרגע שהוא מצא את המציאה, הוא אומר, אני מצאתי, אפילו שהוא לא החזיק בזה. אז אם כן, היינו טועים לומר שגם כאן, כשאדם אומר, אני מצאתיה, הכוונה אני ראיתיה וקניתי את זה בהפקר על ידי ראייה באלמה. ואף על גב דלא עתה אל ידי, אף על פי שזה לא בא לידו, בראייה באלמה הייתי סבור, כשכאן איש זה קונה, לכן התנא כותב לנו, תאר לך שהוא טוען כולה שלי, שהוא זכה בזה, ובראייה באלמה, זה שהוא ראה ראייה בדבר של הפקר, לא קני לה, הוא לא זוכה בזה בקניין. שואת הגמרא, וליתני כולה שלי, תכתוב רק כולה שלי, ואז אני אבין שמאדם עסק הקניין גמור, ולא בא אני מציתיה, לא היה צריך לכתוב שהוא טוען אני מצאתיה. מה המשנה מלמדת בתוספת הזאת? מתרץ את הגמרא, חייבים כאן כפל לשון, חייבים כאן לשון יתרה. כי היא תני כולה שלי, אם היה כתוב רק שהוא טוען כולה שלי, הווה אמין, אני הייתי סבור לומר, באלמה, בכל מקום דקטני מציתיה, כי בכל מקום שכתוב אדם טוען שהוא מצא, כמו למשל לגבי הפקר ולגבי מציאה, בראייה באלמה קני, הייתי סבור שבראייה באלמה הוא קונה ולא צריך לעשות מעשה קניין. דווקא זה התנא כאן במשנה בא ללמד אותנו, כשהוא כותב אני מצאתיה ועד ארתנא, אחר כך הוא אומר כולה שלי, זה במשנה יתירה, ודווקא הביאו כאן לשון יתירה את שתי הטענות. השמיעינן, כדי ללמד אותנו, זה שאתה אומר אני מצאתיה, זה עדיין לא אומר שאתה אומר שהיא שלך, אתה צריך לומר כולה שלי, דראייה לא קני, ראייה במציאה והפקר לא קונה עד שיעשה מעשה קניין, כמו למשל הגבה. שואלת הגמרא, ומי מצית אמרת אחד הקטני, וכי אפשר לומר שהתנא כאן דיבר רק על מקרה אחד של שניים, שכל אחד טוען אני לבד מצאתי וזכיתי במציאה, וזה וזה קטני, כתוב בכל מקרה, זה אומר אני מציא, זה אומר בפני עצמו, זה אומר אני מציתיה, וזה אומר אני מציתיה, אחר כך זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, משמע שיש כאן שתי טענות על דברים נפרדים, לכן אמר רב פאפה, ויש אומרים איתי מה, יש כאלה אומרים שזה רב שימי ברשי אמר את זה, ואמרי לה חכם שנקרא בשם קדי, המשנה מדברת בשני מקרים, רישא כשכתוב שזה טוען אני מצאתיה, והשני טוען אני מצאתיה, מדובר באמת במציאה, יש דין ודברים ביניהם, מי הגביע את המציאה קודם, זה באמת קשה מאוד להכריע, ששניים ביחד זוכים במציאה, זה ברגע קל אחד זכה לפני השני, וכל אחד מתווכח מי הוא זה שזכה במציאה לפני השני, והסיפה שכתוב זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, הוויכוח שלהם זה נושא אחר, במקח וממכר, מי קנה את הטלית קודם מהמוכר, והשמיע הטענה שבין במציאה שזה אומר אני מצטייה וזה אומר אני מצטייה, ובין במקח וממכר שזה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, זה יישבה וזה יישבה ורק על ידי זה יחלקו. אומרת הגמרא צריכה, הטענה במשנה היה צריך להשמיע לנו שמטילים שבועה על כל אחד מהם, ואז הם חולקים גם לגבי מציאה וגם לגבי מקח וממכר. דהי טענה מציאה, אם זה היה כתוב רק לגבי אלה שמצאו מציאה, אבא אמין הייתי אומר, דווקא במציאה הוא דרמו רבנן שבועה עלי. חכמים חייבו את שניהם בישבה לפני שהם חולקים. משום שיכול להיות שבאמת רק אחד הגביע את החפץ בהתחלה, והשני בא אחר כך ותפס ממנו, דמורי ואמר, הוא מורה לעצמו יותר לקחת מחברו, כי הוא אומר, חבריי, החבר שלי לאו מידי חסר בה, הוא לא מפסיד כלום ממה שאני אקח גם חלק מהמציאה, כיוון שהגיע לידו בחינם והוא לא טרח למצוא אותה. לכן, איזיל, אני אלך, אתפיס, אני אתפוס גם את הטלית, ואתפליק בעדי, אחר כך אני אתחלק יחד. מתוך שחייבו אותו להישבע, הוא הרי לא יישבע לשקר, והוא יודע ששייך למי שהגביע הראשון. אבל במקח וממכר, אי אפשר לומר ככה, דלק עליהם עם הרחי, כי הרי השני שבא לתפוס מיד מישהו שהוא שלו, שאותו אחד טרח לקנות את הטלית, הוא גונב ממנו את הטלית שלו, בוודאי לא יבוא לתפוס לחברו שלא כדין. אם הוא תופס, ודאי הוא חושב שהמקח באמת שייך לו. לכן אימא לא, אולי נאמר שלא יחייבו אותו שבועה, שהרי הוא לא ימנע מלהישבע, כי הוא באמת חושב שזה שלו. לכן, נחדש את המשנה שכן הטילו עליו שבועה. והיא טענה, אם במשנה היה כתוב רק לגבי מקח וממכר, שמטילים עליו שבועה, הייתי אומר, דווקא שם הוא דרמו רבנן שבועה עלי, הטילו עליו שיחלקו בשבועה, משום דמורי ואמר, הוא מורה יותר לעצמו, יותר אחר ואומר. מה הוא אומר? חבריי דמי כיהיב, חברי שילם כסף, למוכר, וענה דמי קייבנה, אני גם רוצה לתת מעות למוכר, אשתה דצריך על ידידי, כעת שאני צריך את החפץ הזה, את הטלית הזאת, אשקלי ענה, אני אקח אותה לעצמי, וישלם עליה, וחברי ליזיל יתרח לסבין, חברי ילך ויתרח, ויחפש לו טלית אחרת ויקח, וכיוון שהוא לא חשוד לקחת כאן ממון שלא כדין, אז לכן הטילו חכמים על שניהם שבועה, כדי שיחזור בו. הרי שניהם פה רוצים לשלם, וכל השאלה היא מי יזכה בטלית הזאת. זה לא שאחד בא לקחת מהשני סתם, אלא הגמרא מעמידה בהמשך שמדבר פה ששניהם באים לשלם למוכר, רק שאחד שילם מרצונו של המוכר ואחד בעל כורחו של המוכר. אז בעצם שניהם משלמים כאן. וזה שבסופו של דבר הטלית תהיה אצלו, אז השני כנראה יחזירו לו את הכסף. הוא לא יפסיד כאן ממון. רק כל השאלה היא, אצל מי הטלית תהיה? לכן הוא מורה לעצמו יותר, כי אני לא מוציא כאן אפילו פרוטה אחת מהשני, בלי שהוא יקבל את זה בחזרה. אבל במציאה, דלק עליהם עם הרחי, במציאה, הוא לא יכול לומר שחברי ילך ויחפש מציאה אחרת. הוא מפסיד אותו ממון, במה שהוא לוקח מידו חלק מהטלית. ואם כן, לא יתפוס ממנו שלא כדין. ואם אתה רואה שהוא כן תופס, ודאי הוא חושב שהוא תופס בדין, אימא לא, אולי אומר שחכמים לא חייבו אותו להישבע, כי הרי הוא יחשוב שהוא נשבע לאמת. לכן צריכה, המשנה הייתה צריכה להשמיע שגם במציאה וגם במקח וממכר, חכמים חייבו אותו להישבע ואז יחלקו ביניהם. טוב, אז אם כן הסברנו באמת למה היו צריכים גם להביא במשנה את הנידון לגבי מציאה וגם לגבי מקח וממכר. אבל השאלה היא, במקח וממכר, שכל אחד אומר אני לקחתי את הטלית מהמוכר ראשון, למה פוסקים להם יחלקו בשבועה? מאוד פשוט, לך זה איזו, זה ממה נקט? אפשר לכאורה לברר את הספק על ידי שנשאל את המוכר מי שילם לו מעות על הטלית, והרי המוכר נאמן לומר לזה מכרתי. מתרצת הגמרא, לא צריכה דנקת מתרוויו, הוא קיבל משניהם מעות, מאחד מהם זה היה מדעתי, שהוא נתרצה למכור וקיבל את המעות מרצונו, ומאחד מהם הוא קיבל בעל כורחי, הוא לא נתרצה למכור לו, והוא קיבל את המעות ממנו בעל כורחו. ולא ידענה, אנחנו לא יודעים מי הוא מדעתי ומי הוא בעל כורחי, למי המוכר נתרצה למכור, ומי נתן את הכסף בעל כורחו של המוכר. לכן יחלקו בשבועה, כי בכזה מקרה, במקרה כזה שאחד בעל כורחו ואחד מדעתו, המוכר לא נאמן לומר, מזה קיבלתי מדעתי ומזה קיבלתי בעל כורחי. כל הנאמנות שלו זה רק שהוא קיבל מעות מאדם אחד. טוב, נפלא. עכשיו שואלת הגמרא, למה? אולי נאמר שהמשנה שלנו זה הלכה שבמחלוקת. אולי נאמר שמתניתין, שמחייבת את שניהם שבועה, היא לא כמו דעתו של בן ננס. דעים, כמו דעתו של בן ננס, הרי הוא אומר במסכת שבועות. לגבי בעל בית שאמר לחנווני שייתן לפועלים מאות שהבעל הבית חייב להם בשכרם, ואחר כך הבעל הבית ישלם לחנווני. החנווני טוען, נתתי להם. הפועלים טוענים, לא קיבלנו. שניהם טובים את בעל הבית שיפרה להם את המאות. החנווני טוען, שלמתי להם. הם אומרים, לא קיבלנו. בעל הבית אינו יודע אם החנווני נתן לפועלים או לא. אז תנא קמא סובר ששניהם נשבעים. החנווני נשבע שנתן לפועלים, והוא נוטל מהבעל הבית, והפועלים נשבעים שהם לא קיבלו, והם נוטלים מבעל הבית. ובן ננס חולק. הוא אומר, אין דבר כזה, אתה לא יכול להשביע את שניהם. כיצד אלו ואלו, החנווני והפועלים נשבעים, ואנחנו יודעים שוודאי אחד מהם באים לידי שבועת שווא. אחד מהם ודאי נשבע לשקר. אין לבית דין כוח לפסוק לשני אנשים להישבע, במקום שאחד מהם ודאי נשבע לשקר. הרי לא יכול להיות שהוא נתן והם לא קיבלו. אותו דבר גם כאן. איך יכולים להשביע את שני האוחזים בטלית בשבועה שאחד מהם ודאי נשבע לשקר? אומרת הגמרא, מי אמר שפה אחד מהם ודאי נשבע לשקר? אפילו תאימה, גם אם נאמר שהמשנה שלנו כמו דעת בן ננס, לא צריך לומר שהמשנה שלנו זה הלכה ששנויה במחלוקת. אלא הטעם, דווקא שם סובר בן ננס שאין אפשרות להשביע גם את החנווני וגם את הפועלים, כיוון שוודאי איקה שבועת שווא, ודאי אחד מהם נשבע לשקר, לא ייתכן שאני נתתי ואתה לא קיבלת, אבל לך בשניים אוחזים בטלית, יכול להיות ששניהם נשבעים שבועת אמת, איקה למימר דלקה שבועת שווא, אפשר לומר שאין כאן שבועת שקר, אלא שניהם נשבעים באמת, אימור, אני יכול לומר, דתרוויו, בעדי הדדי הגביעוה, שניהם יגביעו את המציאה יחד, ובאמת לכל אחד יש חצי מהטלית. והרי כל אחד נשבע שבועה שאין לי בה פחות מחצייה, הם לא נשבעים כולה שלי, אז אם כן, באמת, יכול להיות שזה שבועת אמת. מנסה הגמרא לומר, לימה, אולי נאמר שהמתניתים, שלפני שמחלקים את הטלית, צריכים קודם שכל אחד יישבע, זה לא כסומחוס, דהי כסומחוס, הרי הוא אומר, לגבי שור שנגח את הפרה, שור נגח פרה, ומוצאים את עוברה לצידה. אנחנו לא יודעים אם היא הפילה מחמת הנגיחה, ואז בעל השור חייב גם על דמי הוולד, או שהיא כבר הפילה את הוולד לפני הנגיחה, והשור נגח רק את הפרה ולא הזיק לוולד, ואם כן הוא לא יהיה חייב לשלם על הוולד. אומר סומחוס, הדין הוא שהוולד, שזה ממון המוטל בספק, האם בעל השור חייב לשלם עליו לבעל הפרה או לא, חולקין בלא שבועה, משלם חצי דמי הוולד בלי שבועה. אם כן, גם המשנה שלנו שיש ספק למי שייך הטלית, האמור להיות לכאורה הדין לפי סומחוס שיחלקו בלי שבועה. אז אם כן, שכתוב שצריכים להישבע, לכאורה זה לא כמו דעתו של סומחוס. שואת הגמרא ולמי, כמו מי זה כן? כמו דעת רבנן שם שחולקים על סומחוס, הרי הם אומרים, המוציא מחברו עליו הראיה. מי שרוצה להוציא ממון מחברו, שחברו מוחזק בממון, צריך להביא ראיה בעדים שחברו חייב לו. ולכן, בעל השור לא חייב בכלל לשלם על הוולד עד שהוא יוכיח. עד שבעל הפרה יוכיח שהפרה הפילה מחמת הנגיחה. אם כן, גם בשניים אוחזים בטלית, הוא לא יכול להוציא חצי מיד חברו על ידי שבועה, רק אם הוא יביא עדים שהוא שלו. אז אם כן, לכאורה, המשנה שלנו היא גם, לא גם כדעת רבנן. דוחה הגמרא, היי מיי, מה בכלל הקושיה? אם אמרת בשלמה שנעמיד את המשנה כמו דעת רבנן, שמוצאים מחברו עליו הראיה, יש הבדל. לגבי שור שנגח את הפרה, הטעם דלא תפסי תרוויו. הם לא שניהם תפסו. ולכן, יש כאן אחד מוחזק. אמרי רבנן, מוצאים מחברו עליו הראיה. היחיד שמוחזק כאן זה בעל השור שמוחזק בכסף, שאתה רוצה כעת להוציא ממנו. בעל הפרה רוצה להוציא ממנו את הכסף, צריך להביא ראיה. אבל האחר כאן לגבי תלית, שניים מוחזים בתלית, תרוויו תפסי, הם שניהם מוחזקים, אין כמה מוצאים מחברו, לכן פלגלה, לכן הם חולקים, אבל בשבועה אפשר להעמיד את זה גם כמו דעת רבנן, הם לא דיברו על המקרה הזה, אלא אמרת שהמשנה שלנו היא גם כמו סומחוס, השתה כעת, ומה הטעם, מה שם לגבי שור שנגח את הפרה, שרק אחד מהם מוחזק, דיינו בעל המאות, דיינו בעל השור, הוא מוחזק בכסף, ובעל הפרה רוצה להוציא ממנו, דלא תפסי תרוויו, בכל זאת הוא סובר, חולקים בלא שבועה. האחר כאן, דתרוויו תפסי לה, ששני מוחזקים בטלית. לא כל שכן שיסבור סומחוס שחולקים בלא שבועה, אם כן, המשנה שכן צריך להישבע לכאורה, זה לא כסומחוס. אז בהתחלה, מביאה הגמרא אפילו תימה, גם אם תאמר שהמשנה שלנו היא כמו סומחוס, צריכים להישבע, דכי אמר סומחוס, חולקים בממון המוטל בספק בלי שבועה, דווקא דשמה ושמה הוא. בעל הפרה טוען שמה על ידי נגיחת השור אז הפרה הפילה, לכן הוא חייב לשלם. ובעל השור טוען שמה הפילה הפרה לפני הנגיחה והוא לא חייב לשלם. לכן הם לא צריכים להישבע כי שניהם פה טוענים טענת שמה. הם לא יכולים להישבע על דבר שהם לא בטוחים בו. אבל בריא ובריא, כאן כשכל אחד בטוח במה שהוא אומר, זה אומר על הטלית כולה שלי, וזה אומר על הטלית כולה שלי, אז זה אולי לא אמר סומכוס שחולקים בלי שבועה, כי הם בטוחים, עד הרבה שישבעו. אומרת הגמרא, אבל, ולפי דעת רבא בר רב הונא דאמר, אמר סומכוס ממון המוטל בספק חולקים בלא שבועה, אפילו בבריא ובריא, שכל אחד טוען באופן ודאי שהממון שלו, בכל זאת לפי דעת סומכוס לא צריך להישבע. אז מה יקל ממר? מה יש לך להגיד לשיטתו? איך אפשר להסביר את המשנה כמו סומכוס? הרי לפי דעתו, לכאורה צריך להיות שחולקים בלי שבועה. אז בהתחלה מנסה הגמרא גם כאן לומר אפילו תימא סומכוס, כי אמר סומכוס. מתי הוא אומר שבספק חולקים בלא שבועה? היכא דאיכא דררא דממונא. רש"י אומר, הפסד ממון. דררא דממונא, הפסד ממון. דהיין, במקום שיש לבעל דין הפסד ממון, כמו בשור שנגח את הפרה. אם נחייב את בעל השור לשלם עליו הלד, אפילו אם הוא לא חייב, הוא מפסיד את הממון שלו בחינם. ואם נפטור את בעל השור, אפילו שהוא כן חייב, נמצא שבעל הפרה הפסיד ממון בחינם. אם כן, מספיק לנו במה שנדון ביניהם שהם חולקים, והם מפסידים חצי, אחד זה שבאמת הוא בעל הממון ומפסיד חצי, די לנו בזה ולא נטיל עליהם גם להישבע בדבר הזה. אבל היכא דלכא דררא דממונא, במקום שאין לו חיסרון ממון גמור, לגבי שניים אוחזים בטלית, שגם אם נוציא את הטלית מיד הבעלים האמיתיים, אין לו הפסד גמור, כי הרי רק מצא את זה, וגם ההוא, שלגבי מכך וממכר, גם כן הוא מוכן להשלים את הכסף, אז אם כן לא אמר סומכוס שחולקים בלא שבועה, אלא חולקים בשבועה. אבל הגמרא לא מקבלת את התירוץ הזה, כי הרי ולאו קל וחומר ובחזילו קל וחומר, ומה הטעם, מה שם, לגבי שור שנגח את הפרה, דאיכא דררא דממונא למר, יש חיסרון ממון לבעל הפרה אם נפטור את בעל השור שלא כדין, והרי בעל השור היה צריך לשלם לו על הולד, ואיכא דררא דממונא למר, ומצד שני יש הפסד ממון לבעל השור אם נחייב אותו לשלם שלא כדין, אם באמת הפרה הפילה לפני הנגיחה של השור. ויותר מזה, בשור שנגח את הפרה, איכא למימר, אפשר לומר, כולה למר, או שכל דמי הולד שייכים לבעל השור, כי הפרה הפילה עוד לפני הנגיחה, אז הוא לא חייב לשלם, אבל עד לא מת בגלל השור, ואיכא למימר, כולה למר, או שאפשר לומר שכל דמי הולד שייכים רק לבעל הפרה, כי אולי באמת רק בגלל הנגיחה של השור, הפרה הפילה. ובכל זאת אמר סומכוס, ממון המוטל בספק, חולקים בלא שבועה, האחה, במשנה שלנו ששניים אוחזים בתלית, דלכא דררא דממונא, שאין כאן חסרון ממון גמור, כיוון שזה רק מציאה ואין כאן חסרון כיס, ועוד, דאיכא למימר דתרוויו היא, אפשר לומר שהתלית באמת היא של שניהם, כי הם שניהם הגביעו את זה יחד, לא כל שכן שיאמר סומכוס שיחלקו בלא שבועה, אם כן, המשנה שלנו שאומרת שכן צריך להישבע, זה לכאורה לא כמו דעת סומכוס, לכן מתרץ את הגמרא את התירוץ האחרון והסופי, אפילו אם תימא, אם תאמר שהמשנה שלנו כמו דעתו של סומכוס שבדרך כלל באמת חולקים בלא שבועה, כאן צריכים שבועה, שבועה זו שחייבו את שניים האוחזים בטלית להישבע, זה מתקנה דרבנן היא, כמו דבריו של רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, שבועה זו במשנה תקנת חכמים היא, מה יש? באים כאן שני אנשים עם טלית לבית הדין. זה אומר כולה שלי והוא תופס לי. הוא אומר מה פתאום זה שלי, אז זה תפס לי. אז מה יכול להיות פה במצב כזה? אם נאמר יחלוקו, כל אחד יבוא לבשני בבית כנסת, יפוס אותה טלית, יאמר זה שלי. ויגידו טוב כך חצי, אז אין לדבר סוף. שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ואוחז, תוקף בתליתו של חברו ואומר שלי היא. ושאין כמספק ששור שנגח את הפרה ונמצא הוא ברה בצידה, חולקים בלא שבועה, כי שם אין סיבה לחכמים לתקן שיצטרכו להישבע. עד כאן דף ב'.